פרק שמיני, מיליונר תוך 12 חודשים. עבר שבוע, וסוף סוף קיבלתי מסניף הדור הקרוב את הפתקית שבישרה לי על החבילה שהגיעה בעבורי. ידעתי שזה הספר שאל שלח לי, ומיד קפצתי לדור לאסוף את החבילה. במעטפה המגושמת מצאתי משהו שנראה כמו חוברת עבת קרס, ועמוד השער של הכותרת 12 month millionaire. הגעתי הביתה ומיד התחלתי לקרוא. כבר בעמוד הראשון השאבתי פנימה ולא הצלחתי להפסיק לקרוא. החלטתי שאני עוצר את עבודת השיווק האינטנסיבית ואומר ללקוחות לחכות ומקדיש 3 ימים רק כדי לקרוא את הספר ברצף. המחברת שלי התמלה בהערות ובתובנות שכתבתי במהלך הקריאה. מדי פעם דפקתי עם היד על השולחן, על הספר או על כל מה שהיה בסביבה ושאלתי את עצמי למה אף אחד לא נתן לי את הספר הזה כשיצאתי לדרכי כעצמאי. ניחמתי את עצמי בפתגם כשהתלמיד מוכן המורה מופיע. וינסנט ג'יימס, ויני, מספר איך בנה אימפריה תוך שנים מספורות. הוא מכר עשרות מוצרים שונים, החל בתוספי מזון, שהביאו בסופו של דבר להרשעתו בדין, וכלה בספרים על סקס. הוא מסביר איך השיווק שלו עבד בצורה מאוד מחושבת ולא מסוכנת. הוא לא ניסה מעולם לכפות מוצר על השוק, אלא להפך. זיהה מוצר שלדעתו השוק ירצה ובדק בצורה מדודה מאוד את מידת ההיענות אליו. ויני מדגים את העיקרון על תוסף מזון בתחום ההרזיה. בת הזוג שלו סיפרה לו שהמוצר עזר לה מאוד לרזות. הוא נכנס לבית מרקחת סמוך וגילה שהיקף המחירות של המוצר נמוך מאוד. הוא הבין שהחברה שמייצרת אותו לא משווקת כהלכה. הוא רכש את תוסף המזון ומצא יצרן שהכין בעבור המוצר זה בעל אותם מרכיבים בעלות של $2 כולל האריזה. לאחר מכן רכש רשימת דיבור של מנויים על מגזין בריאות ושלח מכתבי מחירות ל-1,000 מנויים כדי לבדוק את רמת ההיענות. המשלוח עלה לו $400. מהסטטיסטיקה עולה כי פרסום טוב יגרום תמיד ל-1 עוד עד 2% מאלה שמקבלים פרסום לרכוש את המוצר. הוא התבסס על החישוב הנ"ל ותמחר את המוצר שלו ב-$50 פלוס $10 דמי משלוח וטיפול. בסך הכל $60. אם 1% מ-1,000 המנויים ששלח להם את המכתב מחירות, כלומר 10 אנשים יקנו את התוסף, הכנסתו תהיה $600. פירושו של דבר שהוא כיסה את הוצאות השיווק ואף הרוויח. אם 2% יקנו, הוא יכניס $1,200, ובניקוי הוצאות הייצור, המשלוח והתוסף, הדיווח של הקמפיין הוא ירוויח $600. אבל זה לא היה כסף גדול. הכסף הגדול לא נמצא לשיטתו של ויני במחירה הראשונה. לכל מי שקנה את התוסף המזון הוא הציע להצטרף למועדון הלקוחות המובחרים. וכחבר במועדון הוא יוכל הרוכש לקבל את התוסף אחת לחודש שמורת $40 בלבד בתוספת $10 דמי משלוח. כל הכוח שהצטרף נשאר במועדון לפחות 4 חודשים והכניס לויני מינימום של $220 בתקופת היותו לקוח של העסק. אם להשתמש בקמפיין של ויני כדוגמה, מכל 20 לקוחות שקנו והצטרפו למועדון הוא הרוויח לא $1,200 אלא $4,400. מכאן הוא היה יכול להמשיך ולחשב שכדי להרוויח $44,000 הוא צריך להוציא קמפיין בעלות של $4,000 לרשימת הדיבור של 10,000 איש. הדבר החשוב ביותר הוא שהרשימה תכלול אנשים שכבר קנו מוצר דומה או שיש סיכויים גבוהים שיקנו את המוצר, ולכן צריך למצוא רשימות נוספות של מגזינים ושל ארגונים העוסקים בתחום הבריאות. את אותה אסטרטגיה בדיוק אפשר ליישם באינטרנט או במודעות במגזינים ובעיתונים. באינטרנט למשל אפשר לקנות קליקים, כניסות לעמוד באמצעות רשת פרסום כמו גוגל ולתמחר מכאן על פי העיקרון של ויני. וחשוב לזכור, כאמור, שהכסף הגדול יגיע לאחר המחירה הראשונה, הוא יגיע מהמוצרים שנמכור בהמשך לקהל שכבר הזדהה כקונה בשלב הראשון. וינסנט ג'יימס, הלא הוא ויני מיודענו, מדגיש שצריך לבדוק תמיד כל פרסום שאנחנו עושים, לנסות אותו ולמדוד אותו. הכל עניין של מספרים ושל פסיכולוגיה. כלומר, לדעת תמיד מה אומרים המספרים, כמה אנחנו מוציאים וכמה אנחנו מרוויחים. עלינו גם לדעת מי האדם שאנחנו מתקשרים איתו, לבחור ברשימות הנכונות ולכתוב מודעה שתדבר אל האינטרסים, אל החלומות ואל התשוקות של הלקוחות הפוטנציאליים. ויני מציע לנו לא להתאהב במוצרים או בשירותים שאנחנו מוכרים. כך אנחנו נשאר עירניים וקשובים, ואם משהו לא עובד, כלומר לא מוכר, נהיה מסוגלים להפסיק בזמן ולעבור הלאה לדבר הבא. ויני טוען גם שלא תמיד חייבים להרוויח מהפרסום הראשון. אפשר להסתפק בכיסוי ההשקעה הראשונית, ולפעמים אפילו אפשר להפסיד. כדוגמה לכך הוא מספר על מודעה שפרסם במגזין בתחום הכושר הגופני. הוא הציע שם ספר על תוכנית כושר חדשה בעלות מזרית של 10 דולר, רק כדי להחזיר את ההשקעה במודעה שעלתה 20 אלף דולר. אמנם, אם 20 איש יזמינו, הוא יחזיר את ההשקעה בלבד, אבל לטווח הארוך זוהי רשימה של 2,000 לקוחות פוטנציאליים שמעוניינים בתוכנית כושר. ואכן ויני הציע לכל מי שפנה אליו להצטרף למועדון החברים המיוחד ולקבל בכל חודש קלטת ובה הדרכת כושר חדשה בעלות חודשית של 40 דולר בתוספת 10 דולר דמי משלוח. כ-20% מהלקוחות הסכימו להצטרף למועדון בעת רכישת הספר. כלומר, ההכנסה מהמודעה לא הייתה 20 אלף דולר בלבד, אלא 30 אלף דולר. 20 אלף דולר מהאנשים שרכשו את הספר ועוד 10,000 דולר מהאנשים שהצטרפו למועדון. למען האמת, זה הרבה יותר מאוד 10,000 דולר לחודש, כי המצטרפים למועדון נשארים חברים בו 4 חודשים בממוצע. לכן הכנסתו מהמודעה הן למעשה 60 אלף דולר. 20 אלף דולר מהאנשים שקנו את הספר ועוד 40 אלף דולר מהמנויים למועדון הלקוחות שלו. זה לא נגמר כאן. כי מבין ה-80% שלא קיבלו את ההצעה הראשונית להצטרף למועדון, יש להניח שיהיו מי שיצטרפו בהמשך. הרעיון הוא לא להשיג לקוח בשביל למכור, אלא למכור בשביל להשיג לקוח. רוב העסקים והעסקים הקטנים בפרט מתמקדים במחירה הראשונית וחיים רק מהכנסותיה. הכסף הגדול נמצא דווקא במחירה השנייה, שלישית והרביעית. לכן כדאי להתחיל בהתחלה עם מוצר ראשוני בסכום נמוך. ולו כדי למשש את הדופק של הלקוח, לראות אם הוא מעוניין במה שיש לנו להציע. אם הוא מעוניין, אפשר להציע לו בהמשך מוצר או שירות יותר יקרים. גם אם הוא לא מקבל את ההצעה המתקדמת, אפשר להמשיך לשווק לו שוב ושוב, כי כל הפרטים שלו כבר נמצאים אצלנו ברשימה. הראש שלי התחיל לעבוד במהירות של 500 קילומטר לשעה. ידעתי שיש לי משהו טוב, משהו שיש למעט מאוד בעלי עסקים. האם אני מחזיק בקוד הסודי ליצירת רווחים? בכך לא הייתי בטוח. כדי להיות בטוח שזה באמת עובד, הייתי חייב לבדוק את הדבר במבחן המציאות. נזכרתי בהרצאה ששמעתי לפני שנים בארצות הברית, שבה טען המרצה שהרבה אנשים אומרים שידע הוא כוח. לדעתו זה לא ממש נכון, משום שהידע הוא כוח רק אם משתמשים בו ומיישמים אותו. הרגשתי שטענה זו נכונה מתמיד. בימים הבאים הייתי מכוון כל כולי למשימה אחת. השגת רשימת קונים פוטנציאליים. יצרתי קשר עם קולגות שלי, וחלקם הסכימו להפתעתי להעביר לי את רשימות הלקוחות הלא פעילים תמורת כמה אלפי שקלים בלבד. ידעתי שכדאי לי להשקיע את הסכום הזה, מאחר שכל עסקה שסגרתי בנעה בין 15 ל-30 אלף שקל. כל עוד אין לי הוצאות ענק נוספות, הרי סגרתי את המשרד, לא שילמתי משכורות לעובדים, מרווחי הרווח שלי עצומים. אמנם זה דרש ממני לא מעט עבודת נמלים, אבל הסתבר לי שממש לא מסובך לבנות את הרשימה. אפילו גיליתי שכמה מהקולגות שלי מפרסמים את השמות של הלקוחות הלא פעילים שלהם באתר האינטרנט. נוסף על כך יצרתי שיתופי פעולה עם שתי חברות לקידום אתרי אינטרנט שהסכימו להציע ללקוחות שלהם את השירות שלי בתמורה לחלק מההכנסות. תוך 3 ימים הצלחתי לבנות רשימה ובה היו 448 שמות של לקוחות פוטנציאליים. ברשימה היו אנשים שכבר קנו שירות דומה או לחלוטין זהה לשירות שלי. קונה הוא קונה הוא קונה, נזכרתי במה שאל אמר לי. עזרתי אומץ והחלטתי שלאבא אני לא נפגש עם אף אחד בחינם. אם מישהו רוצה שאני אעבוד איתו שישלם סכום סמלי של 580 ש"ח כולל מע"מ בעבור הפגישה הראשונה ותוכנית יחסי ציבור. כך גם אחזיר חלק מעלויות הקמפיין וגם ידע מי באמת רציני. ישבתי לנסח מכתב מחירות טוב. באחד הספרים שאל נתן לי קראתי על גימיק חביב של איש שיווק שנהג לצרף דולר למכתבים שלו ולהוסיף את הכותרת צירפתי את הדולר הזה כדי לספר לך על ההזדמנות שלך להכניס עוד מיליונים כמוהו. הגימיק מצא חן בעיניי, והחלטתי שאני גם אצטרף דולר לכל מכתב. ידעתי שכך אני אעקר את עלות הקמפיין, אבל הנחתי שהדולר יגביר את הסקרנות של המכותבים לקרוא את המכתב. הצעתי ללקוחות הפוטנציאליים לקבל ממני פגישת הכוונה ותוכנית יחסי ציבור תמורת 580 ש"ח, וציינתי שאם הם יזכרו את השירותים שלי, סכום ינוקה מדמי השירות הכוללים. הקושי היחידי היה להשיג 448 דולרים בודדים. לא הדואר ולא הבנקים החזיקו בהם, נותרו רק תחנות הצ'יינג' ברחבי העיר, והיות ואף אחד מהן לא מחזיקה את כל הכמות שרציתי, רכבתי לאופניים מתחנת צ'יינג' אחת לאחרת עד שהצלחתי לגרד את כמות הדולרים הדרושה. שלחתי את המכתבים לבית דפוס ולמחרת לקחתי את המכתבים המודפסים. הכנסתי אותם למעטפות לבנות ללא לוגו, כדי שכמה שיותר אנשים יפתחו אותם, וכתבתי את הכתובת בכתב ידי. העבודה ערכה כמה שעות טובות, והייתה די מונוטונית ומייגעת, אבל במהלכה פנטזתי על הצ'קים שיגיעו, בדומה לפנטזיות שרצות בראש כשקונים כרטיס לוטו. נדרשו שתי שקיות אשפה גדולות כדי להוביל את כל המעטפות בדואר. בחישוב כולל העלות של המכתב הראשון הייתה 3,292 ש"ח. אמנם הדולר שצירפתי לכל מכתב עיקר את העלות המשלוח, אבל ידעתי שהמשלוח הבא לאותם נמנהלים יהיה זול יותר, כי כבר לא אצטרף דולר, אלא רק אזכיר ששלחתי להם דולר לפני כמה ימים. מסרתי את השקיות ההשפעה לפקידה בדואר, וחיוך רחב נמרח על פניי. חזרתי הביתה בציפייה דרוכה, מעניין מה יקרה עכשיו, חשבתי לעצמי. כמה אנשים יקראו את המכתב? כמה מהם בכלל יפתחו אותו? עבר יום, ודבר לא קרה. עברו עוד יומיים, ועדיין דממה. ביום רביעי התחילו טפטופים של טלפונים. היו אנשים שהתקשרו לומר שהם אהבו את הגימיק עם הדולר. אחרים ביקשו ממני עוד פרטי. והיו שישה אנשים שהזמינו אותי לפגישה בתשלום. כמו שעון שוויצרי, קצת יותר מ-1% מאלה שפניתי אליהם קנו. כבר החזרתי 3,000 שקל מההשקעה שלי בקמפיין. זה לא נגמר כאן, כי בארבעת השבועות שלאחר מכן סגרתי חוזים שמנים עם ארבעה מששת הלקוחות שנפגשתי איתם והכנסתי קצת יותר מ-80,000 שקל. לא רע בלשון המעטה. בתמורה להשקעה הראשונה של כמה אלפי שקלים בודדים. לא הסתפקתי בכך, והמשכתי לשלוח עוד מכתב ועוד מכתב לאותה רשימה. העיקרון הוכיח את עצמו. בכל פעם מחדש, מכל משלוח פנו אליי קצת מעל 1% מרשימת המכותבים ונפגשו איתי תמורת 580 שקלים. לרוב כמחצית מהם סגרו ממני על חוזה שירות. תוך חודשיים מצאתי את עצמי בעומס של עבודה מטורף. אמנם, סוף סוף נחלצתי מהדוחק הכלכלי, אבל יצרתי בעיה אחרת. היו לי כל כך הרבה עבודה שוטפת והזנחתי את השיווך. הבנתי שאני צריך להוריד ממני את העומס שנוצר ולזכור עובד שקצת יקל עליי. אולם עבר רק חצי שנה מהרגע שסגרתי את המשרד ופיתרתי את העובדים, ועדיין לא יצאתי מכל החובות, אבל המצב התזרימי שלי השתפר פלאים. פרסמתי מודעה לעובד והתחלתי לחפש משרד קטן ואינטימי שיוכל להעביר אליו את האופרציה המורכבת שלי. תחושת ההצלחה והשמחה החזיקה מעמד זמן קצר בלבד והתפוגגה די מהר. כעבור זמן מה השתלטה עליי תחושת הריקנות, אפילו שקעתי בדיכאון קל, כן, העסק בסדר עכשיו, אפילו התחלתי לשקם את החיים החברתיים שנטשתי קודם לכן למשך חודשים ארוכים, אבל עצבות החלה ללוות אותי בקביעות, דבר לא שיפר את המצב רוח. בצעד חריג מבחינתי, ובעצתה של אמי, היקרה, התחלתי להיפגש עם פסיכולוג. הבנתי שאני חייב לברר למה נפלתי לבור רגשי לאחר שהצלחתי לצאת מהבור הכלכלי.